עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור ירון זליכה.
ערב טוב.
לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר. הזכרנו פה מקודם את הנושא הזה של ההחרמות, עוד רגע גם נעבור לנושאים אחרים, אבל אני חייב לשאול אותך, העובדה שנמצאים בקבוצת וואטסאפ אחת, בכירי המגזר העסקי בישראל, האנשים שמחזיקים את החברות הכי גדולות, הכי משפיעות במשק הישראלי, עוד לפני השאלה אם הם מחליטים להחרים כלי תקשורת כזה או אחר, זה משהו שהוא תקין בעיניך?
זה תקין ברמה המשפטית, אבל זה בהחלט מעיד על הכישלון רב השנים של ממשלות הימין לדורותיהם, לשבור את הריכוזיות במשק, להפחית את אי התחרות במשק, מכיוון שמה שקורה בישראל זה שיש פה ריכוזיות מטורפת של הון, שרובו ככולו נמצא בצד מסוים של המפה הפוליטית. זה לא בריא לכלכלה שלנו, וזה גם לא בריא, כפי שראינו אתמול, לדמוקרטיה שלנו.
אז אולי הם עשו פה, נקטו באסטרטגיה מחוכמת, שעכשיו יהיה קשה מאוד לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לשבור את הריכוזיות, כי הם אומרים, הנה, זה רדיפה פוליטית. אנחנו הלכנו ועשינו קמפיין נגד הממשלה, הממשלה נוקמת.
אני לא חושב שלהון ולריכוזיות במשק יש איזושהי סיבה לחשוש משר האוצר סמוטריץ', שלפי דעתי יושן כבר מהראשון בינואר, עדיין לא התעורר. הוא לא מבין שהוא שר האוצר, הוא לא עשה כלום בשמונה חודשים האלה, ולפי איך שזה נראה כרגע, הוא גם לא מתכוון לעשות שום דבר. איפה כל ההבטחות שלו להוריד לנו מכסים, לבטל את פרסות היבוא, לפרק את היבואנים הבלעדיים, לבטל את המעמד של התקינה הישראלית שחוסמת יבוא זול מאירופה, כל ההבטחות היפות שהבטיחו לנו ערב הבחירות, כלום. כלם פאדי, כמו שאומרים. היחיד שמנסה לעשות פה משהו זה רק שר הכלכלה, שר האוצר לא עובד.
טוב, מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם שהוא נרדם בשמירה, שר האוצר שלנו?
אני לא יודע על מי הוא שומר, הוא בטח לא שומר עלינו. אז כשהוא נרדם ויושן, אני לא יודע מה הוא עושה בשנתו, זה בטח לא בשבילנו.
לא, אבל אנחנו רואים שהוא נקט באיזשהם פעולות, אם זה בנושא עליית מחירי הדלק והחשמל, והיו דברים שאני זוכר ככה, אתה יודע, בשלוף.
זה פינה.
או שאתה אומר זה לא מספיק. אוקיי, אתה אומר זה לא מספיק, הוא יכל לעשות יותר.
מאחד לאלף, אוקיי, עשה אחד. בקצב הזה, 30 קדנציות ואנחנו מסודרים.
טוב, בוא נעבור הלאה. אני חושב, אני חייב אבל ככה לסיום, אתה חושב שקבוצות כאלה שמחזיקות את ראשי המשק, קבוצות וואטסאפ, בכלל להימצא באותו זה, אמרת, אתה לא יודע מה היה שם, אבל אם אותם אנשים נמצאים בקשר, זה לא משהו בעייתי, אבל אם הם משתמשים בקשר הזה על מנת לפעול כנגד כלי תקשורת, או בכלל לקדם איזושהי אג'נדה שלהם, ממילא, וכל אחד מדרבן את השני, לפי מה שראינו בהתכתבויות שם, ממילא יכול להיות שתהיה כאן איזושהי השפעה, אתה יודע, שהיא פסולה.
חד משמעית, כי מה שראינו אתמול זה תיאום של חברות מובילות ליצירת קרטל מונופסוני, זאת אומרת קרטל של גופים שישפיעו על קנייה או על אי קנייה של שירות מנותן שירות מסוים, וזו עבירה פלילית לכאורה. יש לנו את חוק התחרות, הוא לא שונה מהחוקים במערב, שאוסר על תאום או על התארגנות של גופים גדולים כדי להגביל את התחרות בשוק. הרי שים לב, אם הם לא יקנו מאחד מספקי השירות, במקרה הזה ערוץ 14, זה ברור לך שזה יחזק את מעמדו, למשל של ערוץ 12, נכון? זה הגבל עסקי, זה לא חוקי. ואיפה רשות התחרות שאמורה הייתה כבר היום בבוקר לפתוח בחקירה פלילית?
מאוד מעניין.
ואיפה בית המשפט העליון, למשל, מה הוא סבור? אני אגיד לך מה הוא סבור. הוא משתמש בחוקי התחרות כקרדום לחפור בו. כשבאים עסקים קטנים להתלונן על עסקים גדולים, הם לא רואים, לא שומעים, לא יודעים, מעוותים את החוקים, מרוקנים אותם מכל תוכן. ככה בדיוק הגענו למצב שבו אנחנו המדינה הכי לא תחרותית במערב. בתי המשפט אוכפים את החוקים בצורה סלקטיבית, אני מדבר על חוקי התחרות, מרוקנים אותם מתוכן, מגנים על הבנקים, על היבואנים הבלעדים, על המונופולים, על הגזלנים שגורמים לכך שאנחנו המדינה הכי יקרה במערב. אז הנה, בעלי ההון והחברות הגדולות שומרים על בית המשפט, בית המשפט שומר עליהם, והכל נפלא, שמור לי ושמור לך. רק מי שומר עלינו? נזכרתי, ההוא שיושן.
טוב. אנחנו רואים גם באמת את הקשר הפוליטי המובהק בין ראשי המשק לבין פוליטיקאים, אגב גם בעבר, אתה רואה שבעצם כל פוליטיקאי שנפלט מהמערכת הפוליטית באיזשהו דרך, ככה מאלו שעולים לי האחרונים מדן חלוץ ואילת שקד, ונקלט באיזושהי חברה במשק, ומקדם שם את ענייניו האישיים כמובן, ואתה יודע, בסוף זה נראה איזשהו מיליה סגור, שבאמת אף אחד לא מטפל בו, לא מצד הקרטלים והמונופולים, ולא מצד, בעצם נותנים להם את הקר החופשי, והשאלה שלי זה האם גם עד היום אתה מזהה שהם השתמשו בכוחם הכלכלי על מנת להשפיע על הפוליטיקה, שתשמור להם על השמנת, מה שנקרא.
חד משמעית, חד משמעית. בוא ניקח דוגמה. בוא ניקח לדוגמה את המפלגה של גנץ. ואת המפלגה של סער, שאחר כך התמזגו, את שתי המפלגות האלה, הקימו בעזרת ההון של אלפרד אקירוב, הקבלן הגדול אלפרד אקירוב. האם עולה בדעתך שגנץ וסער ייזמו איזשהו מהלך להפחתת מחירי הדיור?
לא.
כאשר מי שמימן אותם זה אחד מגדולי הקבלנים פה?
כן, אבל בסוף מה הם יגידו לציבור? אתה יודע, צריך דין וחשבון לבוא להגיד לאנשים מה קידמנו, מה לא עשינו.
אבל זה בדיוק העניין. אנחנו במשך שנים רבות, 15 שנים, סופגים עליות מחירי הדיור בלתי נסבלות. והפוליטיקאים פעם אחר פעם בלבלים לנו את השכל. אני רוצה לענות לך פעם אחת בשאלה. אתה מודע לזה שבחמש השנים שלי באוצר מחירי הדיור ירדו? בין 2003 ל-2007 מחירי הדיור ירדו. לפני הם עלו, אחרי הם עלו. איך זה נס? מה דעתך?
תשמע, שמעתי גם את ליברמן שאומר שבתקופתו גם כן ירדו בגלל שהתחילה האינפלציה בדיוק.
אוי, אתה גדול. הרגת אותי עכשיו בחיי. אני אתראה אצלך כל יום, אתה עושה לי מצב רוח טוב.
אתה מוזמן.
ירדו מחירי הדיור, בשנת 22 עלו מחירי הדיור ב-300,000 שקל לדירה ממוצעת. 20% עלייה. מעולם לא עלתה, באף שנה לא עלו מחירי הדיור הממוצעים ב-300,000 שקל. מעולם. ליברמן אמר שמחירי הדיור ירדו אצלו?
אני חושב שבסוף כהונתו, כן, הוא אמר שבזכותו...
אני בשוק. אתה יודע מה? אני מקווה שאתה טועה.
אני גם.
לא ייתכן שפוליטיקאי ישקר בצורה כל כך בוטה.
לא ייתכן.
אתה יודע מה? אני בטוח שהתבלבלת.
טוב, אני...
דרך אגב, מי היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה של בנט, שבתקופתו עלו מחירי הדיור בצורה כל כך נוראית? מי שאחר כך הלך לעבוד כמנכ״ל חברת נדל"ן.
כן, ואני אומר, כולם...
דלת מסתובבת של פקידים ופוליטיקאים שעושים איתנו
תחום. ומי שהיה רמת של משה כחלון זה שי בעבד, כן? זה מה שאמרתי, שכולם עוברים צד ומפה לפה ומקדמים את האג'נדה.
מכיוון שנגמר לך הזמן, אז אני לא אספר לך סיפור על שי בעבד, שטראוס ויוקר המחיה, בכהונתו של שטראוס, של...
קודם כל, אני בטוח שזה סיפור מעניין, ולכן אני שומר לעצמי את הזכות, ירון זליחה, פרופסור זליחה, לראיין אותך כאן בהזדמנות נוספת, ונעסוק בזה גם.
בעזרת השם.
פרופסור ירון זליחה, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, פרסמות ומיד שווים.